קשת כל שידורי תורה. השיעור היום ביום שני, שיעור בפרשת השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. בשבת שעברה בפרשת תזריע דיברנו על ההבדל שבין טומאת האדם וטומאת הבגד, והזכרנו שם את הטענה הידועה שצרעת היא לא רק מחלה, לא רק תופעה ביולוגית בעיני התורה, אלא היא גם תופעה שבאה כדי לבטא שהאדם חטא, והצרעת היא בעצם חלק בלתי נפרד ממצבו הרוחני של האדם. את העובדה שהצרעת היא תהליך של שדורש כפרה, והוא בעצם הצרת מהווה עונש לאדם, ניתן להסיק גם ממה שנאמר בפרשה הקודמת, פרשת תזריע, שהצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה ותמא תמא יקרא. כל ימי אשר הנגע בו יתמא תמא הוא, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. כלומר, שאנחנו רואים שאדם הזה הוא בהחלט צריך לשלם מחיר גדול, להתבודד מחוץ למחנה ולהתנהג כמו אבל, ועל פי תורת הגמול הרווחת לאורך כל התנ"ך כולו, כשאדם מקבל עונש כזה, כשאדם נמצא במציאות כזאת, אז זה בעצם לא קורה סתם, אלא כחלק מתהליך כפרה על חטא. הביטויים הנוספים לכך שניתן באמת לראות את הצרעת כעונש, אפשר להסיק מזה כמובן מכל המעורבות של הכהן בעניין הזה. הכהן הוא זה שמחליט מה יהיה מעמדו של האדם, והוא זה שמסגיר אותו ומחליט אותו, ו כל הדברים האלה, הוא לא הולך לרופא, הוא הולך לכהן, ובעיקר אפשר לראות את הדבר הזה כמובן מפרשתנו, שבה מתואר תהליך ארוך של כפרת הצרעת מן הצרוע, והתהליך ארוך שהוא עושה, שהוא כמובן אין לו שום קשר לעניינים הביולוגיים, והוא נדרש לעשות מעשים שדומים, כפי שהזכרנו בפעם שעברה, למעשים שעושים הכהנים כשהם מוקדשים, אבל בעוד שהכהן מוקדש ממצב רגיל למצב מיוחד, המצורה עובר תהליך הפוך ממצב בלתי רגיל למצב רגיל, על מנת שהוא יחזור לטהורתו. גם בהקשרים אחרים בתנ"ך ניתן לראות שנגעים הם מושג של עונש. לדוגמה, בחזון נתן, בשמואל ב' בפרק ז', ניתן לראות, אני אקרא את הפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, ביחס לבן שיוולד לו, אני יהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן, אשר בהאב אותו, והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. כאן נאמר בצורה מפורשת שהצרעת, הנגע, זה חלק מהדרך של הקדוש ברוך הוא להוכיח ולייסר אדם שחוטא. ואכן, לאור זאת, אנחנו לא ניפלא עם בכמה מקומות בתנ"ך אנחנו מוצאים עונש שאדם מקבל כעונש הצרעת על חטאים שהוא עושה. והעניין הזה, באמת אני רוצה לעמוד עליו בשיעור שלפנינו היום, מהו באמת העונש שעליו מגיע, מהו באמת החטא שעליו מגיע עונש הצרעת, ומדוע האנשים בתנ"ך נענשו דווקא בעונש הצרעת. התשובה בדרך כלל, תשובה ידועה ומוכרת על פי אחת הדעות בחז"ל, זה שנגעים באים על לשון הרע, וכך נאמר לגבי משה, שאמר על בני ישראל, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו אליי, אז מיד הוא נענש בצרעת, או על ותדבר מרים ואהרון, על אודות האישה הכושית שלקח משה, אז גם שם היא נענשה בצרעת. מכאן ניתן להסיק ששני המקומות הללו, צרעת באה על לשון הרע. אבל על דרך הפשט נראה שדווקא הצרת איננה קשורה ללשון הרע, קודם כל בגלל שיש לנו אנשים אחרים שנענשו בצרת, כמו גחזי ועוזיהו, נזכיר את זה בהמשך, ושם לא היה שום פן של לשון הרע. יותר מזה, ההתייחסות לצרת של משה כאל עונש גם היא לא לגמרי ברורה. הרי משה עשה כמה אותות, המטה, הנחש, הצרת, הדם, כל הדברים האלה הם במסגרת אותות. דומני שעל דרך הפשט קשה לראות בפרשה של משה איזשהו עונש על מעשה. לכן אני רוצה להציע, וגם זה על פי אחת הדעות בחז"ל, שנגעים באים על האדם בכל המקומות שאנחנו רואים, כשהאדם, השורש של החטא הוא שורש הגאווה, כשהאדם רואה את עצמו במקום גבוה יותר מהמקום שבו הוא אמור להיות. כשאדם מגביה את עצמו, אז הצרעת, והיא מידה כנגד מידה, ובעניין הזה זה מאוד מובן, שהצרעת גורמת לאדם להפחיד את עצמו. מי שמקדם את עצמו מעל החברה, סופו שימצא את עצמו מרוחק מן החברה. ובאמת, כשאנחנו בודקים היטב את שלושת המקומות המרכזיים שבהם יש צרעת, בפרשה של מרים, פרשה של נעמן וגחזי, ובפרשה של עוזיהו, בכל שלושת המקומות האלו, אני חושב שבצורה ברורה, ניתן לראות את הגאווה כשורש לעונש הצרעת. אז נתחיל קודם כל עם פרשת מרים והאישה הקושית, ונראה שם את העונש ואת משמעותו. הנושא הזה אני לא רוצה לדון בהרחבה, כי בשנה שעברה דומני בנושא הזה עסקנו כבר. אני רק אזכיר ממש בקצרה את הנקודה המרכזית בחטא אהרון ומרים. הזכרנו שחטא אהרון ומרים הוא בעצם לא כל כך קשור מהותית לפרשת האישה הקושית. פרשת האישה הקושית היה בגדר תירוץ כלשהו להסביר מה התלונה. אפשר לראות, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הקושית אשר לקח כי אישה קושית לקח, ביומרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. משה, נטענים כלפי משה כאן שני נושאים שונים שלכאורה אין שום קשר ביניהם. קודם כל, מרים בטענה הראשונה היא הדומיננטית יותר, היא מתלוננת על משה על אודות האישה הקושית אשר לקח, ואז יש טענה אחרת לגמרי, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. מה, לא רק משה זכאי להגיע למעלה גבוהה, גם אנחנו. ובאמת, מיד לאחר מכן, מתאר את התורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אין ספק שהתיאור הזה בא לומר, בעוד שמשה הוא ענב מאוד, אז מרים ואהרון לא נקטו כאן במידת הענבה, ולכן הם באו ואמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. המחשבה שלהם שהם במצב לא פחות משל משה, ובמעמד רוחני לא פחות משל משה, וזכאים לאותם דברים של משה, זה בהחלט לא עולה בקנה אחד עם תכונת הענבה. ובאמת, כאשר הקדוש ברוך הוא מתייחס למרים ולאהרון, הוא בכלל לא מזכיר במילה את כל הנושא של האישה הקושית, אלא מתייחס לנקודה המרכזית שמציקה לאהרון ומרים, שכל הסיפור עם האישה הקושית הוא רק מין תירוץ נלווה למה שבאמת מטריד אותם, וזה התחושה שהם שווים למשה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו, אם כבר תקבלו נבואה מאת השם, זה יהיה במראה ובחלום. לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אתם רושבים שאתם שווים אל משה, ולכן אתם מרשים לעצמכם לבוא בטענות כלפיו, אבל אתם בכלל לא שווים למשה. וכאן, היות שמרים חשבה שהיא בדרגה כמו של משה, וכאמור היא הייתה הדמות הדומיננטית בסיפור ההוא שנאמר ותדבר מרים ואהרון, ממילא העונש הוא עונש שבא בהתאם, והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת. ובאמת התיקון לחטא הזה היה מיידי, כאשר אהרון בא אל משה ואומר, אל נתשת אלינו חטן אשר נועלנו ואשר חטאנו, ואל נתהי כמת. כלומר, כאן מיד אהרון מפנים את המסר שהוא לא באותה דרגה של משה, והראיה שהוא איננו יכול לרפאות את מרים מצרעתה. אם יש מישהו שיכול לעשות את זה, זה משה, ולכן העונש הצרעת הוא באמת הביטוי הנכון ביותר, מידה כנגד מידה, לחטא. העובדה שמי שחשב שהוא כמו משה, מרים שחשבה שהיא נמצאת בדרגה גבוהה יותר ממה שהיא באמת, נענשה ונזדקקה להיסגר מחוץ למחנה שבעת ימים, ולראות את עצמה כמי שהיא פחותה מיתר העם. אז זו דוגמה ראשונה לחטא שגורר עונש של צרעת, כשדומני שכאן ברור שהחטא הוא עודף של גאווה. נעבור מכאן לחטא השני בתנ"ך שקשור בסיפור של צרעת, וזה פרשת נעמן וגחזי, שהייתה אמורה להיות הפטרה של שבת שעברה לולא שהיה פרשת פרה. אני רוצה כאן בעניין הזה טיפה להרחיב, כיוון שלמרות שמי שסופג את העונש בפרשה הזאת זה גיחזי, אבל המצורע הראשון בפרשה הוא נעמן, ואני קצת רוצה לדבר על הצרעת של נעמן. הסיפור מופיע במלכים ב' פרק ה', ושם מסופר על נעמן, שר צבא מלך ארם, שהיה איש גדול לפני אדוניו ונשוא פנים, כי בו נתן השם תשועה לארם, והאיש היה גיבור חיל מצורע. צירוף מקרים מעניין, או ביטוי מעניין. הוא היה איש גדול, נשוא פנים, גיבור חיל מצורע. גם נושא בתארים עוד גבוהים, גדול, נשוא פנים, גיבור חיל, וגם מצורע. עכשיו, התנ"ך איננו מפרש מה הייתה הסיבה לצרעתו, אבל דומני שעיון קל בפרק שם מראה בבירור שעונש הצרעת בא על גאוותו ושחצנותו של שר הצבא של ארם, ונראה את הדברים בפסוקים. הפסוקים מתארים שהגדודים של ארם שבו מארץ ישראל נערה קטנה, שהייתה לפני אשת נעמן, והיא מספרת לגבירתה שיש נביא בשמרון, כוונה לאלישה, שיכול לרפות את נעמן מצרעתו. אז נעמן הולך ומספר את זה לאדוניו, ואז אומר מלך ארם, בוא נפתור לך את הבעיה, אני אשלח ספר למלך ישראל, ובספר כתוב כך, כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי ואספתו מצרעתו, והוא שולח איתו הרבה כסף וזהב. כשמלך ישראל מקבל את הספר, הוא קורע את בגדיו ואומר, האלוהים אני להמית ולהחיות, כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו, כי אך דורו כי מתענהו לי. עכשיו מה קורה פה? נעמן, מתברר לנעמן שהוא זקוק לשירות של הנביא אלישע כדי לרפות אותו מצרעתו. עכשיו, מה עושה נעמן? הוא לא הולך ישירות לאלישע, כי למטה מכבודו של נעמן לבוא לאלישע. במקום זה, הוא הולך לאדוניו, ואדוניו, מלך ארם, שולח למלך ישראל, הנה, אני שולח אליך את נעמן עבדי, תדאג לו שהוא יהיה נקי מצרעתו. עכשיו, התפיסה שאנחנו מגלים כאן בפסוקים, תפיסה מאוד אופיינית לגישה האלילית של מלכי האזור הקדום, ולמעשה התפיסה הזאת גם אפיינה כמה ממלכי ישראל, ועל פיה הנביא איננו ניצב מעל המלך כמי שאמור להורות למלך את הדרך ולהוכיח אותו בזמן שהוא חוטא, אלא הוא ניצב כעושה דברו של המלך. דוגמה מוכרת ובולטת לכך, אנחנו רואים בסוף מלאכים א', כאשר אחאב יוצא למלחמה, וכל הנביאים מנבאים לו נבואות של הצלחה במלחמה נגד הרעם, עלה והצלח, כי נתן השם, כן, כולם אומרים לו, שנתן, השם ייתן בידך את הרעם, עלה והצלח, ונתן השם ביד המלך. וכאשר מבקשים לשמוע שם גם את קולו של איזשהו נביא יותר רציני, את מיכאי ובן ימלא, אז אחד הסריסים שמלווה אותו אומר לו, תשמע, כל הנביאים דיברו טוב על המלך, הנה דברך כדבר אחד מהם, כן, אל תפשל, תגיד גם כן מה שמבקשים לך להגיד, מה שמצופה ממך להגיד. כלומר, הנביא נתפס כעושה דברו של המלך, בדרך כלל כמתחנף אל המלך, וזאת התפיסה האלילית הקלאסית. עכשיו, בעיני מלך ארם, כאשר נאמן, עבדו, שר צבאו, הוא מצורע. עכשיו, מלך ארם רואה את עצמו כמעל מלך ישראל, הרי ארם ניצחו באותה מלחמה שהזכרנו את אחאב, ועם ישראל די משועבד לארם. הוא מסתכל מלמעלה למטה כלפי מלך ישראל, ואומר לו, אפילו לא מזכיר את הנביא בכלל, אומר לו, תדאג לכך, כלומר, במילים אחרות, הוא אומר לו, אני יודע שיש בחצר שלך איזשהו נביא, שיודע לרפות אנשים מצרעתם, תדאג לזה, תורה לו, תן לו פקודה, והוא... הוא כבר ירפא את נעמן מצרעתו. אז יורם לוקח את זה מאוד קשה, מלך ישראל, וקורע את בגדיו וכולי. אבל כשאלישע שומע את זה, לאלישע יש חשבון אחר, והוא רוצה ללמד לקח את נעמן, והוא אומר, יבונה אליי וידע כי יש נביא בישראל. עכשיו כאן מגיע הרגע הדרמטי. השר הצבא המצורע, שעד עכשיו רצה להימנע מקשר ישיר עם אלישע, ורצה לבוא אליו מביט מלמעלה למטה, בא עכשיו למפגש הישיר עם אלישע, אבל הוא מתייצב במלוא גאוותו, ויבוא נעמן בסוסיו וברכבו, ויעמוד פתח הבית לאלישע. אומר, עומד נעמן שם בחוץ עם סוסו ורכבו, והוא מחכה, לא הוא ייכנס לאלישע, אלא הוא מחכה שאלישע יצא אליו. וישלח אליו אלישע מלאך למור, הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן, וישוב בשרך לך ותהר. אומר לו אלישע, אלישע לא תורח להיפגש איתו ישירות, אלישע רוצה ללמד לקח את שר הצבא השחצן, שלא מוכן אפילו להיכנס אליו הביתה, אז גם אלישע לא מגיב אליו בצורה ישירה, אלא שולח אליו מלאך, ואומר לו, לך תרחץ שבע פעמים בירדן, וישוב בשרך לך ותהר. עכשיו, כאן נעמן מתגלה במלוא שחצנותו. ויקצוף נעמן וילך, ויאמר, הנה אמרתי אליי יצא יצא ועמד וקרא בשם אדוני אלוהיו והניף ידו אל המקום ואסף המצורע. הלא טוב המנה ופרפר נעמוד דמשק נערות דמשק מכל מימי ישראל הלא ירחץ בהם וטהרתי ויפן וילך בחמה. כלומר הוא בא ואומר אני לא ציפיתי שהוא ידרוש ממני לעשות משהו, אני כל מה שחשבתי זה שהוא אליי יצא יצא והניף ידו אל המקום, ואסף המצורע, הוקוס פוקוס, לא יהיה יותר צרעת. עכשיו הוא דורש ממני ללכת, תטבול בירדן, וכאן נקודת שחצנות שנייה של נאמן, הלא טוב, אמנה ופרפר נערות דמשק, מכל מימי ישראל, הלא ארחץ בהם וטהרתי. התחושה הזאת, שאני עוד אמור ללכת לטבול בנערות ישראל, הרי בדמשק, בארם יש נהרות הרבה יותר טובים מאשר הנהר הקטן הזה בירדן, ולכן הוא מסרב. הפרק יכול היה להיגמר כאן, לולא עבדיו של נעמן, שכנראה לא היו בעלי אותה תכונה, באו ואמרו לו, תשמע, אם הוא היה אומר לך דבר גדול, אז היית עושה. אז מה בסך הכל הוא אמר לך? ללכת ולתור, מה יש לך להפסיד? ללכת לטבול שבע פעמים בנהר. כאן ברגע הזה מגיעה התפנית, כאשר נעמן מצליח לשבור את גאוותו, ומה קורה? וירד ויתבול בירדן שבע פעמים כדבר איש האלוהים, וישוב בשרו כבשר נרר קטון ויתהר. במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים, וכאן אנחנו רואים את הנקודה הזאת בבירור. מצבו של נאמן אחרי שהוא מצליח לשבור את גאוותו והירד ויתבול בירדן, אחר כך אחרי שהוא מצליח להוריד את עצמו, הוא בשרו הופך להיות כבשר נער קטון, כלומר עוד המצב שלו עוד נראה יותר טוב ממה שהיה לפני הצרעת. ובאמת נאמר שם כך, וישוב איש האלוהים הוא בכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לפניו, ויאמר הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. הוא לגמרי לגמרי משנה את כל כיוון חייו. בהמשך הוא גם אומר, אני יודע שאין אלוקים אחרים חוץ מהשם, דברים שכבר לא קשורים לעניין שלנו, אבל אנחנו רואים שהצרעת וההתהרות מן הצרעת כבשר נער קטון והתהר קשורים בנקודה אחת בדיוק, הגאווה ושבירת הגאווה. עכשיו, המשך הפרק באמת מדבר על צרעת נוספת שקורית לנערו של גיחזי. נעמן מבקש מאוד מאלישע לקחת ממנו משהו בתמורה, ואלישע מסרב בתוקף. הפשט הפשוט של הסירוב של אלישע לקבל מנעמן דבר, זה באמת כדי להשאיר אצל נעמן את תחושת הנחיתות, שהיא בעצם הלקח המרכזי שהוא ביקש ללמד אותו. אילו היה מסכים אלישע לקבל תמורה מנעמן, אז נעמן היה יוצא עם תחושה של שווה בשווה עם אלישע. הוא עשה לי ככה, אני נתתי לו ככה, יצאנו שווים, הוא היה יכול לחזור הביתה בפספוס של כל המסר המרכזי של תכונת הענבה. לכן אלישע עומד על דעתו בתוקף ומסרב לקחת שום דבר בתמורה. כידוע, גיחזי, נערו של אלישע, מנצל את ההזדמנות. הוא באמת מאוד עצוב שאדונו לא קיבל שום דבר, גיחזי די רצה לקבל טובת הנאה מנעמן, ולכן הוא רץ אחרי נעמן והוא ממציא לו איזה סיפור שאלישע אמר, באו אליי שני נערים מהר אפרים מבני הנביאים, תנה להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים, ובאמת נעמן נותן לו אפילו יותר ממה שהוא מבקש וכולי. וכשאלישע מתברר לו הסיפור הזה, הוא כועס מאוד ואומר לגחזי, העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים מוחרמים וצון ובקר ועבדים ושפחות, וצרעת נאמן תדבק בך ובזרעך לעולם, ויצא מלפניו מצורע כשלג. כלומר, אומר אלישע לגחזי, עכשיו זה זמן לקחת כסף, זה בדיוק העיתוי הלא נכון, ולכן אתה תהיה מצורע כמוהו, ואתה תהיה מצורע כשלג, בדיוק כמו שנאמר לגבי מרים. עכשיו, מה בדיוק הנקודה פה? שוב, אנחנו רואים בדיוק את אותו רעיון. נאמן ראה, גחזי ראה את עצמו כמי שעומד במעמדו של הנביא אלישע, ממש כפי שמרים ראתה את עצמה כמי שעומדת במקביל למשה. ולכן, לקח גחזי לעצמו את הזכות להחליט אם לקבל שכר על הנבואה של אלישע ולפגום בכל הרעיון שאלישע ביקש ללמד. כיוון שגחזי קפץ צעד אחד קדימה וניסה לעשות כסף על חשבונו של אלישע מתוך רצון לקדם את עצמו, לקדם את מצבו הכלכלי, כמו שאומר לו אלישע, לקחת בגדים, זיתים, כרמים, צאן ובקר, עבדים ושפחות, השאיפה הזאת להגביר את כוחו ואת מעמדו הכלכלי בסופו של דבר היא שוב אותו שורש ידוע של חטא שמוביל את הצרת בהקשרים אחרים, וזהו גם עונשו של גיחזי. אני רוצה מכאן לעבור למקרה האחרון שבו נעסוק, וזה הסיפור של עוזיהו שמופיע לנו בדברי הימים ב'. בספר מלכים עוזיהו נראה כדמות חיובית יותר, וזה הרבה מקרים בתנך שאנחנו מוצאים את הפער שבין דברי הימים למלכים. גם בדברי הימים סופר בהתחלה ויעס הישר בני השם, אבל בהמשך קורה משהו לעוזיהו. סופר על עוזיהו שהוא עשה המון דברים. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים כדברי השיר, ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים, והיו לו יוצאי צבא וחיל צבא גדול מאוד, והוא עשה מגינים ורמחים וכובעים וכולי, עד שאומר את ה... אומר המקרא בדברי הימים ב' פרק כ"ו פסוק ט"ז, וכחזקתו גבח ליבו עד להשחית וימעל באדוני אלוהיו ויבוא אל היכל אדוני להקטיר על מזבח הקטורת. זה מה שקורה מרוב גאווה. עוזיהו רואה את עצמו במצב כל כך גבוה עד שהוא מועל בהשם, והוא בא אל היכל השם ומחליט שהוא ראוי גם להקטיר קטורת. עכשיו בא אליו עזריהו הכהן וכהנים אחרים ואומרים לעוזיהו, לא לך עוזיהו להקטיר להשם, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר, צא מן המקדש כי מעלת, ולא לך לכבוד מהשם אלוקים. כלומר, אתה המלך, זה יפה מאוד שאתה מלך, אבל עם כל הכבוד אתה לא כהן. ואז כתוב, והיזעף עוזיהו ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית אדוני מעל למזבח הקטורת. ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו, ויבהילו משם, וגם הוא נדחף לצאת, כי נגעו אדוני. אז הנה אנחנו רואים ששוב אותה תכונה של גאווה, של רצון למצוא את עצמך במקום מעבר למקום שבו אתה אמור להיות, בדיוק כפי שקרה עם גחזי ועם נעמן ועם מרים, הביאה גם את עוזיהו לאותו עונש של צרעת שזורחת במצחו, והנה המידה כנגד מידה. שוב, מי שרצה לקדם את עצמו מעבר למה שהוא, בסופו של דבר נדחף אחורה להרבה מתחת למה שהוא באמת היה. לשבחו של עוזיהו יאמר, שכפי שנאמר, ברגע שהכהנים ראו שהוא מצורע, מיד ויבילו משם, וגם הוא נדחף לצאת כי נגעו השם. גם עוזיהו, בדיוק כמו בסיפור עם נעמן, גם עוזיהו הבין שהצרעת באה אליו, כעונש על גאוותו, והוא עצמו מהר לצאת ולא חיכה שיוציאו אותו, כיוון שהוא הבין את החטא והבין גם את העונש. והי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בית החופשית מצורע, כי נגזר מבית אדוני, ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ. כלומר, עוד בחייו יותם בנו מילא את התפקיד. ועוד יתרה מזאת מדגיש שמה הכתוב, וישכב עוזיהו עם אבותיו ויקברו אותם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים, כי אמרו מצורע הוא. העובדה שהוא היה מצורע ליוותה אותו עד יום מותו, וגם אחרי מותו עוד היה כאן שאלה איפה בדיוק לקבור אותו בשל היותו מצורע. גם הצרעת שלו, אם כן, היא סיפור של גאווה שמביאה את האדם לחשוב שהוא במקום גבוה מהמקום שבו הוא אמור היה להיות, וממילא התיקון לאותה צרעת הוא על ידי תהליך הכפרה הארוך, השבעה ימים האלה שבהם תמה תמה יקרא, וכפי שראינו בפרשה הקודמת, שהוא יושב בדד מחוץ למחנה מושבו, בגדיו יהיו פרומים, ראשו יהיה פרוע. כל התקופה הזאת היא תקופה שבה האדם יכול לשבת, לעשות עם עצמו חשבון נפש, להגיע לשבירת מידת הגאווה, להגיע לצניעות ולראות את עצמו כבן אדם חדש, כפי שבאמת הפרשה שלנו מדגישה. הוא מגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנה ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. הוא שובר בזה את כל הסממנים החיצוניים של אישיותו, ומתוך זה הוא מתחדש, מתהר, והופך להיות ממש כפשוטו אדם שנולד מחדש כביכול. ואם הלידה המחודשת שלו הוא באמת יוצא לדרך חדשה מתוך אמונה ותקווה שהחוויה המשפילה שהוא ספג הביאה אותו לדעת היכן מקומו של האדם בעולמו, את התלות שיש לאדם בקדוש ברוך הוא בכל מעשיו, את העובדה שאין לו לאדם להרים את ראשו בעולם הזה, וחוויית הצרעת תלווה אותו לאחר תארתו, על מנת שהוא לא יספוג עוד צרעת מן הסוג הזה, ויחיה באותה תחושה של ענווה וצניעות ראויה. שבת שלום.